טוב, כבוד הוא לי כפול א', פעם שנייה להיות פעם קודמת, אני שודרגתי עכשיו, קודם הייתי שחקן החימום של הרב אלגזי, בשעה 10, ועכשיו אני כבר, לא יודע אם זה יותר, אבל אני כבר זוכר להיות אחריו, 2, יישר כוח לצערנו, אנחנו עכשיו איכה בדד, אנחנו איכה ישבה בדד, אנחנו כל אחד במקומו, אבל לראות שיש פה, אני מבין, יותר מ-500 איש, זה פשוט דבר מדהים, וישר כוח הן לעושים שנזכה בעזרת השם בקרוב, להיות ממש ביחד. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, מה אני רוצה לעשות ביחד איתכם בזמן שבפנינו? אני רוצה ביחד איתכם, הכותרת היא איכה ומשבר מנהיגות, ואני ארצה ביחד איתכם לראות מדרש שאני מניח שכולנו מכירים אותו, ולנסות לסרטט 3 נקודות מבט מתוך דבריו של השפת אמת על המדרש, והם יוניחו אותנו לזיקה שבין האיכה שאנחנו זועקים היום לבין המנהיגות. כידוע, חז"ל מאוד מאוד היו אסוציאטיביים. הם היו קשובים לקודים, למילה משותפת. ואם הם ראו שבמקומות שונים יש אותו ביטוי שמופיע, הם לא הניחו לו. והם הניחו שיש איזשהו חוט ששוזר את הדברים לדבר אחד. כוונתי לאותו ביטוי שאנחנו בו אתמול בערב פתחנו את קריאת מגילת איכה. איכה, סליחה. הביטוי מופיע, אבל פה הוא הביטוי כפי שמושפיע, זה משה רבינו, אבל אולי רק מילה אחת, מי שיצא לו כבר לקרוא את ספרו החדש, את הספר החדש שיצא עם דבריו של הגאון הרב סולובייצ'יק, פשוט דברים נפלאים שיש שם, הוא מאוד מעריך על מקומם של הקינות, על מקומה של איכה, על העובדה שהיום באיזשהו מקום התפילה שלנו, שונה לחלוטין. ההתייחסות שלנו שונה לחלוטין. במה היא שונה לחלוטין? בדרך כלל אנחנו מורגלים לצידוק הדין. למה אנחנו עומדים אל מול קודש הבריחו, ואומרים כל דאביד רחמנה לתו אביד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. לעומת זאת, יום 9 באב, מי שהתבונן בכל מיני פסוקים, בכל מיני ביטויים, אנחנו כביכול מטריסים כלפי שמיה. איך יכול להיות? כל הביטוי הזה, איכה, משמעותו ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? זה מין אנטיתזה להשלמת דרכי הבורא. אבל חז"ל ראו, הנה קראנו בפרשה האחרונה, משה רבינו אומר, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם, קראנו את זה אפילו במנגינה של איכה. לאחר מכן, המשכנו, ובהפטרה ראינו את דברי ישעיהו, אומר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, עד כדי כך שהייתה מלאת עם משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים, שרייך סוררים, חווי גנבים, כולו אוהב שוחד, ורודף שלמונים, זהו המקום השני שבו מופיעה המילה או הביטוי איכה, וכמובן, הפעם השלישית, זה אתמול בערב, איכה ישבה ודד העיר רמתיה. חז"ל, כמובן, לא הניחו לדמיון הזועק הזה, הבולט הזה שבין 3 המקומות, וחיברו אותו במדרש יפה שמופיע בתחילת מדרש איכה, וחז"ל אומרים כך, אמר רבי לוי, משל למטרונה, לבת מלכים, שהיו לה 3 שושבינים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, שהתנהגה שלו כמו שצריך, ואחד ראה אותה בביזיון שלה, בנפילה שלה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר איכה אשא לבדי. ישעיה ראה אותם בפחזותם, ואמר איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בניבולם ואמר איכה ישבה. טוב, מדרש יפה, לקחו חז"ל באומנות, חיברו את שלושת האיכות הללו, ועשו מזה סיפור. סתם בסוגריים, אני מוכרח לומר לכם, אני זוכר לפני הרבה שנים שהייתי ראש שיבת בני עקיבא, אז פעם נכנס מישהו שרצה להציע תוכנית ללמידה מושכלת, להשבחת הזיכרון. מה הוא עשה? הוא בא, נכנס לכיתה, זרק לחלל האוויר 10 מילים, 10 מושגים, לא קשורים זה בזה. אמר, עכשיו התפקיד שלכם לזכור את כל המילים הללו, ולפי הסדר. התוצאות היו עגומות, הרוב לא זכרו, ודאי לא לפי הסדר. ואז מה הוא עשה? הוא סיפר סיפור. והוא שזר את כל המילים הללו לאיזה סיפור. עכשיו הוא אמר, עכשיו אני מבקש מכם לרשום את המילים לפי הסדר, וראה זה פלא, כמובן שהרבה זכרו. זה מה שחזל עשו פה. לקחו את שלושת היכל וסיפרו, זה רע אותה ככה, זה רע אותה ככה, זה רע אותה. ומה זה מלמד אותי? ולכן מה? מה המשמעות של העובדה הזאת? בפשטות, כמובן, יש לנו את ה... הייתי קורא לזה הפרבולה השגרתית. מה זאת אומרת? פרבולה שהולכת ככה, אם לא ממשיכה למין קו, הייתי אומר, של ירידה. זאת אומרת, היית בסדר, חטאת, הגיע הביזיון. השאלה היא, זה הכל. השפת אמת, שקרה בדרכו המיוחדת, מי שמכיר אותה, הסתכל על המדרש הזה ואמר, לא, יש פה משהו יותר מזה. ומי שמכיר את השפת אמת, שזהו חיבור שנכתב במהלך כ-30 שנה, אגב, השפת אמת לא ידע שקוראים לו שפת אמת, כיוון שהחיבור זה בעצם קיבוץ של דבריו על 30 שנה, אבל כשאותה פרשה שהוא נפטר, אז היה פסוק, שפת אמת תיקון לעד, אלו היו כמעט מילותיו האחרונות, ולכן קראו לו שפת אמת. מי שמכיר את השפת אמת יודע שיש הרבה פעמים שהשפת אמת לוקח דבר מסוים, יש איזו נקודה מסוימת שהתרדה אותו, והוא מדבר עליה איזה 4-5 פעמים, אבל בכל פעם בזווית אחרת. בתשובה אחרת, בהסבר אחר. כך גם פה. הכיוון הראשון שאליו חותר, ואליו הולך, השפת אמת, מתקשר לגמרא מפורסמת במסרת כתובות. הגמרא מתארת כך, תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו והלכים אחריו. אני מוכרח להודות שאני לא מבין למה חזל תרחו לומר לי את כל העובדות, א', זה היה לחמור, אולי כהשוואה לחמור שעוד מעט יופיע, ולמה חשוב שכל תלמידיו מהלכים אחריו, אבל תכף נראה, אולי כי הוא אמר להם את המסר. ואז הוא ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים, מבין גללי בהמתם של ערביים. מסכנה אחת, בחורה צעירה, מלקטת שעורים, שזה מאכל בהמה, לא חיטים. גם זה מבין גללי הבהמה, וגם זה מבהמתם של ערביים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי, פרנסייני, תן לי משהו לאכול. אמר לה, ביתי מיד, אגב, גם את זה אני לא מבין, האם רבן יוחנן בן זכאי כל פעם לפני שהוא נותן צדקה, אז הוא צריך לדעת מי זה הסבא של זה שהוא נותן לו צדקה? אני לא יודע. אז היא אומרת לו, אני בת נקדימון בן גוריון. כידוע אמרה בגיטין, כשהיא מסרטטת את מה שקורה, היא מלמדת אותנו שהיו 3 עשירים בירושלים, אחד בן ציצית הכסת, ובן קהל וסבא, ונקדימון בן גוריון, מעשירי ירושלים. אמר לה ביתי, ממון של בית אביך, היכן הלך? איפה כל הכסף? ואז הוא ממשיך ואומר לה, זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, כך הוא אומר לתלמידיו, הייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב בית אביה, חוץ משל בית חמיה, חוץ משל חמיה. ועכשיו העשירה הזאת, היא מלקטת, מבין גלליהם של עובדי כוכבים. מסיימת הגמרא ואומרת, בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל. בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרם ביד ומשפלה. ולא ביד ומשפלה, אלא ביד בהמתם של משפלה. והאמירה הזאת מאוד לא מובנת. מילא היית מסתפק בחלק הראשון, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ניחא. אבל אתה תופס בו את המכלול, ואתה אומר, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, הם נופלים רביבי יותר מכולם. אז למה אשריכם ישראל? מה פשר הביטוי הזה? המהר"ל מפראג שואל את השאלה הזאת. ותשובתו, ציטטתי פה מקצרה, אבל העיקרון הוא ברור. הוא אומר, כי בוודאי בזה יש לראות ולהתבונן מעלת ישראל העליונה, שיש לה משפט הצורה השלימה. אתם יודעים, יש לפעמים בשידוך, אם עוברים על מישהו, הוא בחור טוב, הוא לא יהיה גאון מדי, הוא לא ייפול מדי, הוא בסדר. יש כאלה שהם יכולים להמריא אל על, אבל דווקא כגודל העלייה, כן, גודל הנפילה, כשאתה לוקח מישהו, ואתה מעלה אותו לגובה עצום, אז אם יש נפילה, הנפילה כואבת יותר, חזקה יותר, ואז, מתוך הנפילה, אתה יכול ללמוד שיש פה משהו מיוחד. אם היה פה משהו לא כבד כזה, לא גדול כזה, לא חזק כזה, נו, אבל פה אתה מבין שיש משהו מיוחד. רב עמיטל זצ"ל, שמעתי פעם, אמר, ששאלו אותו, מה הרגשת בזמן השואה? אז הוא אמר, אני ראיתי את הקודש ברוך הוא, אבל לא הבנתי. מה הוא רצה לומר? הוא רצה לומר, ראית פה משהו לא נורמלי. לא נורמלי. אגב, כל מי שמסתכל על תקופת השואה, על החורבן הזה, אומר, זה לא נורמלי. ודווקא בגלל זה הבנתי שהקדוש ברוך הוא, זה לא סתם, זה לא יכול לקרות סתם. סתם לא קורה דבר כזה גדול. וממילא, אומר המהר"ל, אתה רוצה לדעת על ייחודם של ישראל. את זה אתה יכול ללמוד לא רק מתוך העלייה הגדולה שיש להם. אתה יכול ללמוד את זה גם מהנפילה הגדולה שיש להם. ולכן באספת אמת ואומר, זה מה שחזל רוצים לחבר את שלושת האיכות הללו. זה לא סתם זה רע, אתה פה, זה רע, אתה פה, זה רע, אתה פה. אלא העניין, הוא אומר אספת אמת, כי באמת כל הנגד בני ישראל הוא באופן משונה. זה עם משונה, זה עם לא נורמלי. ואת זה אתה יכול לראות בכל החזיתות. אתה יכול לראות את זה כשהוא עולה, ואתה יכול לראות את זה כשהוא נופל, ואתה יכול לראות את זה כשהוא חוטא. אין לשער גודל רוממות מדרגת בני ישראל. שם היה בשלוותם איזה יחב, איזה דבר. אני לא יכול להשתלט על זה, משל רבינו. איך עשה לבדי? זה משהו עצום. אותו הדבר, אין לשער גם גודל החטאים שנעשו, לפי התקרבותם לבורא יתברך. כעניין סביביו נסערה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, עם הקרובים אליו, כחוט השערה. כיוון שכגודל קרבתך, כן גודל החטא, שאתה עושה, איך אתה עושה כשאתה קרוב כבר למלך? וממילא אין לשער גודל היסורים ועונשים שעובר על בני ישראל, עד שיגלנו השם יתברך במהרה. הכל הוא בדרך תימהון. ולכן שמשה רבינו רואה אותם לפי רוממות מדרגתם, אין? אז הוא מבין שאתם צריכים שמירה יתרה. כיוון שאם לא חס וחלילה, אתם מטפסים, ובום, אתם נופלים. והיו צריכים באמת להתחזק בימים הטובים להכין עלים. אם היה אז מתוקן, אז לא היו מגיעים לחטא שכזה. זה הכל תלוי זה בזה. אז הנה הכיוון הראשון שהלך אליו בשפת אמת, ובעצם הדברים שזורים זה לזה, כמינויים, הכל בעוצמות, הכל בגדול, כשהם עולים זה בגדול, כשהם יורדים זה בגדול, כשהם חוטאים זה בגדול, זה המיוחד. ולכן כולם בעצם כתובים באיזה אופן של התפעלות, איכה, וואו, כן? איכה היא מילת התפעלות. אבל אז מבהיר השפת אמת, והולך בכיוון נוסף. הכיוון הנוסף, מי שזוכר את אותו פרק א' בספר דברים, כשמשה מתחיל לתאר, ושם הוא אומר את איכה עשה לבדי, הוא מתחיל, והחטא הראשון שהוא מתאר הוא חטא המרגלים. ותקרבון אליי כולכם, הן ואתם מבקשים, נשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ. פה אומר השפת אמת, יש שורש שיבוא וילמד אותנו שהקשר בין שלוש האיכות הוא משמעותי יותר. ומדוע? על חטא המרגלים כתוב, אומר משה ככה, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים. עכשיו אנחנו תכף נשים לב שהדיוק בפסוק הזה הוא חשוב מאוד. כולכם חשוב ונשלחה אנשים, זה חשוב. מדוע? כי בואו נשווה את הביטוי הזה לביטוי אחר שמופיע במעמד הר סיני. את הדברים האלה דיבר השם את כל קהלכם. שם מה כתוב? גם המילה, אותה מילה. ותקרבון. אבל בשונה מחטא המרגלים, שם כתוב ותקרבון אליי כולכם, שם כתוב ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, מי בא? המנהיגות, הזקנים, החכמים. על זה אומר רש"י, ותקרבון אליי כולכם, שאמור מחטא המרגלים, לא טוב, בערבוביה, בלגן. ולהלן הוא אומר, במה שכתוב במעמד הסיני, ותקרבו את ראשי שבטיכם, אותה קריבה, כאשר קרבתם במעמד הסיני את ההוגנת, ילדים מכבדים את הזקנים, ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן, ותקרבון אליי כולכם, בערבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. מה אנחנו רואים? בחטא המרגלים יש בלגן. עכשיו זה לא סתם בלגן, זה ערעור המנהיגות. קודם כל היוזמה באה מלמטה, נשלחה אנשים, למשל הספורלו. הלא רבים עוסקים בשאלה, אין חטא המרגלים בספר דברים, לעומת חטא המרגלים בפרשת שלח, שם זה צו אלוקי, שלח לך אנשים, ואילו פה זה בא מלמטה, נשלחה אנשים. הספורלו למשל אומר, כן, הם באים נשלחה אנשים, אנחנו נשלח דמוקרטיה. ואילו משה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 אתה תשלח. בסדר, תשלחו, תקבל את הבקשה, אבל אתה תמנה אותה. אז, אבל באים פה בלגן, אין כיבוד של המנהיגות. ממילא, אומר השפת אמת, פה נבין את השורש. זה לא רק פה גדול, פה גדול, פה גדול. זה גם השורש, זה גם הציבה. ולמה? אומר השפת אמת, כי כל החטאים שעברו על ישראל, היה מהם שורש גם בהתחלת עליותם. זאת אומרת, כשאתה רוצה לראות את החטאים בהמשך, אתה כבר יכול לראות את הכל בשורש, בהתחלה. איפה היה השורש של שרייך סוררים, של מנהיגות קלוקלת, של מנהיגות לא ראויה? אתה יודע איפה זה התחיל, אומר השפת אמת? זה התחיל גם באיכה. באיכה עשה לבדי. הכל נמשך על ידי הסלקות השגחת משה רבינו עליו השלום במינוי שרי מאות. זאת אומרת, הקשר שבין איכה לאיכה לאיכה הוא לא רק בגודל, הוא גם במהות. מה קרה באיכה עשה לבדי? יש ירידה של המנהיגות. משה רבינו, ותכף נראה, שפת אמת יאמר משפט חריף מאוד, משה רבינו יורד קצת מהמנהיגות, והוא ממנה תחתיו, מן השתם כאלה שהם אנשים חכמים, נבונים, ידועים לשבטיכם, אבל זה לא משה רבינו. וממילא הוא אומר, שם כבר הייתה איזושהי ירידה ביחס אל המנהיגות. ומזה בא שאנחנו נשלחה אנשים. אם תראו, כשמשה רבינו המנהיג, לא יעלה על דעתי שאני יציע לו מה לעשות. אבל כשכבר משה הוא לא המנהיג הראשי, יש כבר קואליציה. ובקואליציה, בלי הנראה, תסתכלו, יש 36, זאת אומרת, יש הרבה. אין, יש הרבה שרים. אין, אז אם יש הרבה שרים, מי אמר שהם יותר טובים ממני? אז מה גם אני כבר יכול לעשות? אז הם באים, נשלחה אנשים, ונצמח מזה אחר כחול החטאים. לא פלא, שמהו האיכה הבא? שרח סוררים. בעיה של מנהיגות. הבעיה של המנהיגות התחילה באיכה הראשון, ועברה לאיכה השני. וממילא יש רק לא רק קשר בעוצמה, אלא במהות ממש. זה בדיוק אותו עניין. עכשיו תראו, שפת אמת אומר עוד משפט חריף יותר. לכן סידר משה רבינו עליו השלום הדברים, והאשים את עצמו גם כן, במה שאמר איכה עשה, וכן במה שאמר ויתיו בעיניי. כן? כמו שאמרנו במקום אחר, משה מוכיח את עם ישראל, גם הוא חלק מעם ישראל. גם הוא לא יכול לעמוד אדם, לא יכול לעמוד הרב ולתאר את הקהילה שלו, ואני בסדר, אני חלק מהקהילה. אז משה רבינו מאשים כביכול, כך אומר השפת אמת, מאשים את עצמו על העובדה הזאת של העברת הבעלות, של המנהיגות, של ויתור המנהיגות שלו. אז הנה השורש. אז הנה יש לנו, ואגב כך, הוא מביא מדרש, במדרש שנראה אותו תראה בהמשך, כתוב, ואסימם בראשיכם. מה זה ואסימם? מביא רשי, כיוון שאסימם כתוב בליוד, לכן זה אשמה של ישראל בראשים. אגב, אתם יודעים מה הבעיה במדרש הזה? רק שהוא לא נכון. מה זאת אומרת? רשי אומר, אסימם כתוב ליוד, כך כתוב גם במדרש, בספרי התורה שלנו, בדרך כלל אצל רובנו כתוב, אסימם עם יוד. אולי לרשי איזה ספר תורה אחר, עם גרסה אחרת, אבל כך כתוב במדרש. משל לקלה, שנתפחמה, נתפחמה ידיה. הידיים של עכשיו מלות פיח. מקנחה בשערה, שערה מתנאה, ויודיה מקנחים. זאת אומרת, היא מנקה את הידיים על ידי הראש, על ידי השיער. אז זה אומר השפת אמת, פירוש שעל ידי מעשים שנמצאים בפרטי בני ישראל, כך בא מזה הרהורים אל צדיקי הדור. העם חוטא, זה משפיע גם על המנהיגות. לכן על ידי שכוח הצדיק יפה לתקן החטאים, אז ממילא נתקן כל החטא שבהמון ישראל, וזה עניין שערה מתנאה. שמעלה וזכות לצדיק, הזכות שעובד עבודה לשמיים לתקן הדברים שקלקלו אחרים. משה רבינו אבל אומר, לא היה יכול לסבול חטא כלל. יש כאלה אומרים, טוב, החטא ישפיע עליי, גם אני אתקן. משה רבינו לא מסוגל, הוא אומר, אדם שיכול לעבור לתוספת מעלה על ידי תיקון עוונות בני ישראל, הוא לא אוכל. לכן איכה עשה, הוא לא היה יכול לסבול את החטא כלל, וללא סבל את הזה, ואומר, אם היו נמשכים, היה מתקן. לכן משה רבינו כביכול מאשים גם את עצמו. אז הנה הכיוון השני, לימדנו שהשורש של האיכות הוא, יש בו איזשהו שורש משותף, והוא ערעור המנהיגות. כן, תראו, המדרש, אותו גם מביא שפת אמת, מדמד בצורה יפה, ואומר כך, אשימם בראשיכם, אמר להם משה, אם אי אתם נשמעים להם, אשמה תלויה בראשיכם, ותקשיבו למנהיגים, אם לא, אתם תחטפו. ומה הדבר דומה? לנחש הזה, שאמר הזנב לראש, מה הזנב של הנחש? דיבר אל הראש, עד מתי אתה מתהלך תחילה? אני אלך תחילה. ראש ראש, למה אתה בראש? אני הזנב רוצה להיות בראש. אמר לו, אתה יודע מה לך? הלך ומצא גומה של מים וישליחו לתוכה. מצא אש וישליחו לתוכה, מצא גוצים וישליחם לתוכי. זאת אומרת, אין. אז מה, אין. אז הזנב הרי אין בעיניים. אז הוא הולך, יש בור, הוא נופל, יש אש, הוא נכנס, יש קוצים, הוא נופל לתוכם. מי גרם לו לזאת שהלך הראש אחר הזנב? כשקטנים נשמעים לגדולים, הם גוזרים לפני המקום והוא עושה. ובשעה שהגדולים מהלכים אחר הקטנים, נופלים לאחר פניהם. זהו שורש המנהיגות של האיכות. זהו כיוון מספר 2. בכיוון מספר 3 אני מרגיש, השפת אמת לוקח אותנו לדרגה נוספת, שהיא אולי תוצאה של המנהיגות. בשנה אחרת, כן, כאשר הוא מביא את אותו המדרש, אז הוא אומר כך. אגב, זה הקטע שנקרא עכשיו, הוא הקטע האחרון של פרשת דברים, וממילא מתבסס על מה שהוא כבר אמר, הדיון הזה שראינו עכשיו, שבעצם השורש הוא ה... משבר המנהיגות, והוא אומר כך, כי כל מכשולות שהיו אחר כך, באה מזה שלא נמשכו אחר מדרגת משה רבינו עליו השלום. כמו שראינו. כיוון שלא באו אחרי מדרגת משה רבינו, אז לכן בא שורש של החטא. אבל הוא מוסיף ואומר, הוא כתיב, כך קראנו בהפטרה, בנים גידלתי ורוממתי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל ידע. העניין הוא מסביר. כי הקדוש ברוך הוא הרים אותנו מכל הטבע. להיות נמשך אחר הנהגה העליונה למעלה מן השגה. ולכן היה דבר גדול מאוד למשוך אחר זה הדרך. זאת אומרת. ראינו, עם ישראל עושה הכל בגדול. הוא מעל הטבע. אין? הוא מעל, אפרופו זה, המהר"ל במקום אחר, אין? באמת בעניינים של חורבן, אומר, אתם יודעים, בהגדה של פסח, אומרים, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, ושם שואל המהר"ל, מה רוצים מלבן הארמי? מה הוא עשה? הוא כל כך, הוא יותר נורא מפרעה, אין יותר, ואם רוצים להביא את לבן הארמי, למה לא מביאים לבשל את עשיו שרצה להרוג את יעקב? ואז הוא אומר, כל ישראל, כולה אומות, סליחה, יש להם שונאים, עם סיבה. ישראל, הוא אומר, יש להם שונאים בלי סיבה. זה משהו מעל הטבע. גם החורבן, הוא לא נורמלי, אתה לפעמים לא מבין. תופעת האנטישמיות הזאת, אתה לא מבין אותה. אבל הכתוב אומר, ידע שור קונהו. למה צריך להגיד לי את זה? כי כל מה דוד הקדוש ברוך הוא, הכל מאילף מיני חוכמתה. הכל אנחנו צריכים ללמוד איזושהי חוכמה. מה החוכמה? הבהמה, אתה רואה, אין לה דעת. אבל היא נמשכת אחר המנהיג שלה. באופן טבעי, לא, היא לא אינטליגנטית. וממילא, מצד שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוא מנהיג אותנו, מצד זה אנחנו היינו יכולים להימשך אחריו כבהמה אחר הרועה. זאת אומרת, אם היינו יורדים כביכול, בדרך הטבע, אבל מה, לך, תהיה כמו חמור, אבל תלך אחרי המנהיג שלך, ריבונו של עולם. וזה הוא אומר, ואתם צאן מרעיתי אדם אתם. אז אומר השדה, באמת דור הראשון כך היה. כמו שכתוב, מושכני אחריך נרוצה. מושכני להיות נמשך מדרך הטבע, כמו בהמה. אבל אנחנו לא קיבלנו איזשהו מצב שבו אנחנו, מה אנחנו כביכול, אין, מעל הטבע. אבל לפעמים יש לזה מחיר, כי פתאום אנחנו שוכחים את המנהיג, את המנהיג הראשי, והמצב שבו משבר המנהיגות הראשון היה, מביא אותנו לעכשיו איזה שבר כלפי ריבונו של עולם. וזה השבח. מזכירים לבני ישראל תמיד, לכתך אחריי במדבר, קוראים פרשה זו בין המצרים, לזכור ולהשתוקק אחר מעשי אבותינו הראשונים, שנמשכו אחר הקדוש ברוך הוא. משבר המנהיגות האמיתי, הוא זה שאנחנו לא הולכים באופן טבעי, אחרי ריבונו של עולם. כמו שכתוב, אלך ואשובה אל אישי הראשון, הוא אש ההתלהבות הגדול שהיה לנו בראשונה, להיות נמשך אחריו ולשכוח כל העולם הזה. אז הנה, אם בדרגה הראשונה, בשלב הראשון, דיברנו על העובדה שהאיכה המחוברת בכל המקומות מלמד אותנו על ייחודו של עם ישראל. שתיים, ההסבר השני של השפת אמת לימד אותנו על משבר המנהיגות בעם ישראל. והנה עכשיו, אולי מתוך הנקודה של היחס אל המנהיגות, אנחנו צריכים לבחון את היחס הטבעי שלנו כלפי ריבונו של עולם. היחס והפגיעה במנהיגות, אולי יש לה גם זיקה, הן לחוסר הקבלת המנהיגות שלנו כלפי ריבונו של עולם. אז הנה אולי נזכיר פרשה זו של השתוקקות אחרי מעשי אבותינו הראשונים. נתקן גם אולי תיקונים כאלו ואחרים שאנחנו צריכים לתקן במנהיגות שלנו, אולי גם את זה צריך, אבל מתוך כך נבוא גם לתקן את המנהיגות ולהשתוקק אחרי מעשי אבותינו הראשונים שנמשכו הקדוש ברוך הוא, ונחזור לאש הגדולה, ומתוכה נזכה בניין האש הגדולה המחברת לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. ושוב אסיים בישר כוח גדול למארגנים, זה מדהים מדהים באמת לראות קיבוץ כזה, חיבור כזה, לעסוק בענייני האומן. ישר כוחכם, שנזכה להתקבץ ביד ולעסוק בענייני הגאולה, אמן ואמן.